י"ז. י"ט, פסוק י"ז. עכשיו, כן, רק לגבי רבי מלובביץ', הוא הגיע בכ"ח בסיוון לאמריקה. הוא בעצמו התייחס לזה כאל תאריך משמעותי, ואני חושב שזה המקבילה לעלייה של הרב קוק לארץ ישראל בכ"ח באייר. וגם הרב קוק היה מתייחס לכ"ח באייר בתור תאריך משמעותי. הוא היה חוגג את היום הזה, היה אומר היום הקדוש, זה היום הגדול והנורא כ"ח אייר. כי הרב קוק ידע שיש לו שליחות אלוהית להאיר את הגאולה, והוא ידע שתורתו היא משמעותית בתהליך הזה, ולכן הוא גם ציין את יום עלייתו כתאריך חשוב, כ"ח באייר. הרבי מלובביץ' שראה את תפקידו בתור מי ששולח את הארת התורה אל הצד החשוך של כדור הארץ, דהיינו אמריקה, אז הוא כמובן הסתכל על זה אחרת. אז הוא חיפש את, הוא הלך לשם בחודש של מתן תורה, לא החודש של ארץ ישראל, אלא החודש של מתן תורה. לכן זה כ"ח בסיוון וזה כ"ח באייר. זה ההבדל התהומי שיש בין שני האישים. ובכן, אחרי כל ההקדמה הזאת, אנחנו ממשיכים בספר במדבר, פרק י"ט, פסוק י"ז. ולקחו לטמא מעפר שרפת החטאת, ונתן עליו מים חיים אל כאלי. מה?
למדנו
ביום חמישי שעבר. למדנו את הפסוק הזה? כן, כן. אז אני רק חוזר על מה שלמדנו ביום חמישי שעבר. לא חמישי. יום חמישי שעבר למדנו את הפסוק הזה. למדנו את זה, נכון?
כן,
בסדר. ולקחו לטמא מעפר שרפת החטאת, ונתן עליו מים חיים אל כאלי. אז הסברנו שהאפר של שריפת החטאת זה תמצית המוות, ואילו מים חיים אל כלי זה תמצית החיים. אז מה זה לקחת מן האפר ולשים במים חיים אל כלי? זה בעצם פעולה של תחיית המתים. אוקיי? זה ברור מה ש... זה מה שלמנו פעם שעברה. לפי זה אפשר גם להבין מדוע על ידי פרה אדומה אפשר להיטהר מטומאת מת. אז עכשיו שהסברנו את הסוד של פרה אדומה, נשארת בידינו שאלה קשה. הלא אמרו רבותינו ששלמה המלך רצה לדעת את טעם הפרה, ולא עלה בידו. רק משה ידע את טעם פרה, ולאחרים חוקה. כן, כתוב בחז"ל, לך אני מגלה טעם פרה, ולאחרים חוקה. אז אם כך, איך יכול להיות שעל ידי שני שיעורים כל כך פשוטים הסברנו דבר שהחכם מכל אדם אמר שהוא לא מסוגל להבין? הוא ראה השאלה שלי? או שאני אגיד שאני חכם משלמה?
אבל גם לנו ידוע כל הטעמים, גם על למה ידוע מה ואסור שיהיה
בשיער. הסברנו בדיוק למה. למה היא אדומה ולמה אסור שיהיה בשיער שחור? כל זה הסברנו. היית בשיעורים הקודמים?
הייתי בשיעורים.
הסברתי שכל הפרטים האלה הם תיאור של עוצמת החיים המקסימלית.
אדומה?
כן, הסברתי את זה. אמרתי שאם לוקחים שתי ריבות, אחת אדומה ואחת צהובה, ונותנים לילדים, הילדים יחסלו את האדומה וישאירו את הצהובה. למה? משום שהאדום זה הצבע של החיים, הצבע של התאווה. גם הפסיכולוגים אומרים את זה. הפסיכולוגים מדברים הרבה על ההשפעה הפסיכולוגית של הצבעים. אז גם הצבע האדום הוא הצבע של התאווה, ההתעוררות. הצפרה אדומה, תמימה, אין בה מום, היא שלמה. אז אם כך, אין לנו סיבה, מה?
למה פרה?
למה פרה? הסברנו, כל זה, היית בשיעור הקודם. אין שום סיבה שאני אחזור על השיעור הקודם. כן, בבקשה.
איפה שלמה המלך אמר
שהוא
רוצה לדעת?
איפה שלמה אמר את זה? אמרתי החכמה, אמרתי החכמה, והיא רחוקה ממני. אמרו חז"ל שהוא אמר את זה על פרה אדומה. זה לא בתהילים. לא, במשלי, באחד הפרקים שם, כן, אחד הפסוקים שבאחד הפרקים.
בפועל היום אנחנו בורחים מהצבע האדום.
אנחנו בורחים מהצבע האדום. למה? כי אנחנו מתעלים מעל הטבע.
רגע, אבל אומר למה כאילו זה לא נכון?
אתה יודע מה, בגלל השחר האדום? בגלל זה, מאותה סיבה, כי זה מעורר את התאווה. כן, אז זאת אומרת שהאדום זה הצבע של החיים. אבל ולמה פרה? כל זה הסברנו. יש פה שאלה יפה שאלה שמישהו שלח לי במייל, קיבלתי את זה הבוקר בבית, ולא הספקתי להתייחס, אז אני אתייחס עכשיו. בעיות על ידי פרט, כלל וכלל עולמי. הרב הסיק ואמר מתוך כך שבבעיות הכלל עולמיות, הצד הפוליטי קודם, בעם ישראל היסוד הלאומי קודם. אבל למה הרב מסיק דווקא מהסוף כלל עולמי, ולא מהאמצע כלל, שם יסוד התורה קודם? הבנתם?
לא.
אלמלא שקיבלתי את המייל בשלמותו הבוקר בבית, לא הייתי מבין גם כן את מה שהוא שואל. אבל כיוון שקיבלתי את המייל בבית, אני מבין מה הוא רוצה. אתם זוכרים שאנחנו דיברנו על זה שספר במדבר הוא ספר העוסק בבעיות? ובאיזה סדר של בעיות? קודם כל הפרט, אחרי זה הכלל, ואחרי זה הכלל עולמי, נכון? זה הולך מהמרכז אל הפריפריה. שואל היהודי, ואני אמרתי גם כן שבפרשיות חוקת ובלה, כשעוסקות בענייני כלל ישראל, ישראל והעמים, הצד הפוליטי, פרשת חוקת, קודם לצד הרוחני, פרשת בלעם. משום שאין האדם נשמע, אלא אם כן, הוא קודם כל חזק. אז צריך קודם כל לפתור את הבעיה הפוליטית, ומתוך כך פותרים גם את הבעיה הרוחנית. ואז לפי זה אני מסיק שהצד הפוליטי הוא חשוב יותר מהצד הרוחני. ככה מבין השואל. ואילו בפרשיות בעלותך שלח קורח, בעלותך זה בעיות של תורה, וקורח של שלח של ארץ ישראל, וקורח של עם ישראל. אז אם כן אנחנו רואים שפרשת בעלותך היא הראשונה, היא עוסקת בענייני התורה, מכאן שהתורה קודמת לכל. עד כאן שאלתו של השואל. כל מדוע כשאני מדבר על השלשה האמצעית, אני שם את עם ישראל ואת ארץ ישראל לפני הכל, ואת התורה אחר כך, ואילו כשמדובר בין ישראל לעמים, אני שם קודם כל את הפוליטי, ואחרי זה את הרוחני. ואני מסיק את זה מסדר הפרשיות. יש פה סתירה פנימית. הבנת את השאלה שלה? הוא אומר ככה, אתה הרב שכי כל הזמן אומר, אתה כל הזמן אומר שהפוליטי קודם לרוחני. אתה אומר שעם ישראל קודם לתורה. הנה, פרשת בעלותך היא תורה, והיא קודמת לפרשת קורח, שהיא עם ישראל. ואילו, כשאתה מדבר על חוקת בלק, שם אתה מביא ראייה מזה שהפוליטי חוקת, קודם לרוחני בלעם. אז אתה צריך להחליט, מתי אתה מביא ראייה מהסדר, מתי אתה לא מביא ראייה מהסדר. עד כאן שאלתו, עכשיו זה ברור?
ברור.
יפה, היה כדאי שאני אחזור על ההסבר? כן. מה?
לחשוב על איזה תשובה לשאלה?
אני אתן תשובה, אחרי זה תן את התשובה. התשובה לשאלה היא כזאת, במדבר התורה קודמת. המדבר זה המקום שבו אין ביטוי, המדבר הוא מקום שבו אין ביטוי ללאומיות, לכן שם התורה קודמת. כן, בבקשה.
חשבתי גם, אולי הכלל של זה שני מקרים שונים, כלפי עצמנו התורה קודמת כי זה מהותנו, אבל כלפי הגויים כדאי להיות קודם חזקים,
אבל כך לדאוג לעצמנו. אני חוזר על תשובתך. אתה חשבת שאולי לומר שזה וכלפי עצמנו תורה קודמת כי התורה חשובה, ואילו כלפי הגויים, ואילו כי מהותנו, ואילו כלפי הגויים כדאי קודם כל להיות חזקים. זאת תשובתך. כן? זאת תשובתך? אני לא מסכים איתה. אני אסביר לך גם למה. כי זה לא נכון. כמו כשאתה אומר מהותנו זה התורה, משמע שבלי התורה אנחנו כלום, וזה הרי לא נכון. לא, כי התורה ניתנה לנו בגלל שאנחנו מיוחדים, ולא בגלל שהתורה ניתנה לנו אנחנו מיוחדים. והרי היה שהתורה ניתנה דווקא לנו ולא למישהו אחר. למה ניתנה דווקא לנו?
כי הוא בחר אותנו קודם.
זאת אומרת, כי הוא בחר בנו קודם. זאת אומרת שיש משהו מהותי בעם ישראל שקודם לתורה, יותר גדול מהתורה. ולכן כשיש בעיה מה לשבור, האם לשבור את התורה או לשבור את עם ישראל, אם צריך לשבור אחד מהם, משה הכריע ששוברים את הלוחות כדי להציל את האומה.
הלוחות זה רק אבן, זה לא משהו.
הלוחות זה רק אבן והיהודים זה רק גוף. גם הלוחות יש בהם נשמה, והנשמה פרחה, האותיות פרחו כתוב.
פעם לא הצלחתי להבין את התשובה שלך, שהמדבר זה מקום שאין בו ביטוי לאלוהות, ואז מה?
ואז במדבר אנחנו נותנים קדימה לתורה.
אבל במקרה השני, בחוקת בלק,
זה כשיוצאים מהמדבר. חוקת בלק זה התמודדות עם הגויים כדי לצאת מהמדבר. אז יש התעוררות של המלכות, התעוררות של הלאומיות. טוב, אז אני חוזר פה לשאלה הבסיסית שבתחיל עד כאן. אז אם כן, אני פטור מלענות לך במייל, אני מוחק את זה מהמייל שלי. אלא אם כן, לא מאמין. זה משמע שזה כמעט אותו הדבר. אם לא, אז אני אפנה את האובה שבמייל לשיעור שפה. גם זה נשמע בארכיון. עכשיו, מי נדע? עכשיו, אגב, למה אתם לא שמים יישור דו צדדי? למה הם לא שמים יישור דו צדדי? את השאלות. כן, 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 קשור לאינטרנט. אני שואל את האינטרנט, מדוע הם לא עושים יישור דו צדדי לשאלות? זה הרבה יותר יפה. זה לא קריטי, כן? אבל זה יותר יפה, אם כבר. אם כבר אתם אוהבים אסתטיקה. עכשיו אני חוזר פה אל השאלה. איך יכול להיות ששלמה המלך לא ידע דבר לכאורה שאני יודע? תשובה, שלמה ידע בדיוק את כל מה שאמרתי וידע יותר ממה שאמרתי. השאלה היא, ושלמה אמר, לא אמר אי אפשר להבין שום דבר בפרה אדומה. שלמה אמר, אמרתי איך כמה. כלומר, אני כן למדתי והבנתי כל מיני דברים בשיעור, ואפילו יותר ממה שהרב שרקי אמר, אני הבנתי, אומר שלמה המלך. אמרתי איך כמה. אחרי כל החוכמה שאנחנו מסבירים, יש נקודה אחת שהיא נשארה רחוקה מביתנו. והיא המעבר מן המוות לחיים, מן ההיעדר להוויה. זה לא בידינו להבין. כי כל מה שאנחנו מבינים בעולמנו זה יש מיש, ולא יש מאין. והנקודה הזאת היא בלתי פתורה. על זה אמרו במדרש, שעל זה אמר יוב, מי ייתן טהור מטמא לא אחד. שהמדרש מבין את זה בתור שאלה, מי ייתן טהור מטמא? לא יחידו של עולם? לא אחד? את המעבר מן ההיעדר להוויה. זה דבר שאנחנו לא מבינים. למשל, יש איזה יהודי אחד בשם פרופסור ליבוביץ', שהוא היה יהודי עם דעות עקומות ובעייתיות ביותר בלשון המעטה. יחד עם זה, יש ניצוץ טוב בכל מה שהוא אמר, וכנראה בגלל הניצוץ הזה הקדוש ברוך הוא שלח אותו לעולם הזה. זה הספר שלו על הבעיה הפסיכופיזית. מכירים?
חוברת קטנה.
הוציאו את זה בשני מהדורות. יש חוברת קטנה בהוצאת אוניברסיטה משודרת, הוצאת משרד הביטחון, ויש חוץ מזה ספר שמן שהוא כתב על אותו הנושא, אבל אף אחד לא קורא אותו. בסדר? כי הכל מתומצת בחוברת הקטנה של מה שהוא אמר ברדיו. זה נקרא גוף ונפש, הבעיה הפסיכופיזית. מה זה הבעיה הפסיכופיזית? זאת שאלה ששאלו אותה ההוגים במשך כל הדורות, והיא, איך יכול להיות שהחומר חי, שהחומר חושב? למשל, כשהמצלמה מצלמת, המצלמה אינה רואה. אבל מה שמתרחש במצלמה, הוא בדיוק מה שמתרחש ברשתית העין שלי. ואני רואה. מה שאין כן, המצלמה אינה רואה, למרות שזו אותה פעולה.
ראייה זה עבודת מסקנות כאילו?
לא, אני רואה, הכוונה יש פה איזו תודעה שמתלווה אל הפעולה. ואין הסבר מספק כיצד החומר הוא בעצמו תודעה.
שאנחנו מצליחים לראות כאילו?
יש למשל, היה איזה פילוסוף אחד בשם וייטהד. הוא אמר, הוא אנגלי, הוא אמר, כל פילוסופיה היא בהכרח ספיריטואליסטית. כן, רוחנית. והספיריטואליסטית שבכולם היא הפילוסופיה המטריאליסטית, החומרנית, משום שהיא אומרת שהחומר חושב. מובן? נכון, נכון. בעצם מה אומר כאן ליבוביץ'? שאין לנו הסברה שכיצד עוברים מן המוות אל החיים, מן הדומם אל החי.
אבל לא ראינו,
זה באמת כל כך מורכב.
זה מורכב מאוד, אין לך הסבר.
לא, סליחה, כשאנחנו לוקחים אותות אלקטרונים כאלה ואחרים, מעבירים אותם דרך מיקרופון וזה מתחיל לדבר,
כשאנחנו לוקחים איזשהו דברים שמצלמה מצלמת, היום יש יכולת, זאת אומרת, אם אתה בונה את זה נכון, יש יכולת שהמצלמה יכולה לבוא ולומר...
אפילו אם תסביר.
דמות של בית, דמות של זה.
אפילו אם תסביר את כל הפעולות האלקטרופיזיו-ביולוגיות, מולקולריות, שמתפקדות כשאתה חי, אז עדיין אתה לא הצלחת להסביר לי את הקשר בין המולקולה לבין התודעה. כי התודעה איננה ממין המולקולה. האם אתה יכול בבקשה לתת לי 200 גרם של אהבה? אתה יכול? אני שואל אותך אם אתה לא יכול, נכון? זאת אומרת שאף על פי שהאהבה יש לה ביטויים מאוד מאוד ברורים, הורמונליים, התרגשויות, אפשר אפילו למדוד את קצב הלב וכו' וכו'. אבל בסופו של דבר, האהבה איננה מסתכמת בתופעות. אין לי הסברה לזה. בואו. ועל זה אמר הרמ"א, רבנו משה איסרלס, בהגעת שולחן ערוך, על ברכת רופא חול בשר ומפליא לעשות, מה זה מפליא לעשות? שקושר דבר רוחני בדבר גשמי. שזה באמת אין הסברה, ועל זה היה אומר הרב צבי יהודה קוק, קץ שם לחושך. זאת אומרת, יש איזה גבול שבו הביולוגיה הכפרנית איננה יכולה להסביר. זה נקרא קץ שם לחושך. וזה בדיוק מה שאמר שלמה המלך. אמרתי איך כמה. כל ההסברים האלה, כיצד עושים תחיית המתים על ידי פרה אדומה, זה אני הבנתי. אבל היא רחוקה ממני, המעבר, מן הדומם אל החי. כן.
שמעתי פעם אחת הוא לא פרופסור, אבל הסביר לי שהיה תא המפץ הגדול, ובעצם בשביל להרכיב חיים צריך שיתחברו שני חלבונים,
כדי שיופיעו חיים צריך שיהיו נוקליאוטידים וחומצות אמינו. בסדר? נכון. כלומר, צריך, ברור. בתוך המרק המקורי של נוקליאוטידים וחומצות אמינו, ואת זה אפשר לייצר בתנאי קרינה ולחץ מסוימים, וגם אפילו מצאו חומצות אמינו בזנב של כוכבי שביט. כן, זאת אומרת שזה אפשרי מבחינה טבעית שזה יופיע. נוקליאוטידים וחומצות אמינו מתארגנים ביחד, נעשתה מולקולת DNA אחת, ומזה נוצר התא הראשון. בסדר? ראשית האבולוציה. זה מה ששמעת מהחבר שלך שאתה אומר שהוא לא פרופסור? בסדר. תשובה, זה נכון? כל זה נכון, זה עוד לא מסביר את החיים. כלומר, לא, כי זה מסביר, לא, זה מסביר שיש כאן פונקציה של התרבות, יש פונקציה, כל הפונקציות של החיים מופיעות. אבל מדוע הן תודעה? הרי אין בטבע חבילות של תודעה. אתה מבין אותי? זהו. ולכן המורכבות היא עוד לא הכל. יש פה משהו מעבר לזה. יש התודעה שלי. יכולתי לעשות חומצות אמינו, אני גם יכול לעשות מחשב, שלכאורה חושב כמו בן אדם. זה עדיין לא אדם. אני לא יכול אפילו להתאהב בו. למרות שמספרים שעוד מעט בחורה תבוא הביתה, הנה זה בעלי לעתיד, כן? זה כמו היא מביאה את המחשב. אנחנו אוהבים, יש לנו שיחות וכו'.
אז בעצם אבל...
די, מורה. כן?
למה אפשר להגיד שזה מחשב מתוחכם?
מדוע זה אי אפשר להגיד שזה מחשב מתוחכם? בגלל שיש פה משהו שהוא לא ניתן להסברה על ידי סך כל המולקולות. למרות שאני רואה שכשאני מחבר את המולקולות האלה עם האלה, מופיעים החיים, אבל הם עצמם אינם החיים. אינם התודעה. אתה הייתי? נאמר ככה, אני למשל אוכל תפוחי אדמה. בסדר? התפוחי האדמה האלה אינם חופשיים כלל וכלל. אין להם תודעה, מסכנים, התפוחי האדמה האלה. עם כל הכבוד להם. אפשר לדבר יפה לתפוח אדמה והוא יגדל יותר טוב וכו', אבל אי אפשר לומר שיש לתפוח אדמה תודעה. אני אוכל את זה וזה מאפשר לי להיות בעל תודעה, לתת שיעור עכשיו. הקיצר, מאיפה זה בא? מה בטבע נותן לי את החירות הפנימית הזאת שאני קורא לה אני, אישיות?
הזרמים החשמליים בשכל.
הזרמים החשמליים במוח, לא בשכל, הזרמים החשמליים במוח הם מאפשרים את הפעולה השכלית, אבל לא את התודעה. נגיד, הם מאפשרים את התודעה, זה נכון, אבל הם אינם התודעה.
הם לא יכולים ליצור אדם שאומר אני?
הם ודאי יכולים ליצור אדם שאומר אני, רק הם לא אני. הם עצמם אינם אני. כלומר, יש איזו הרכבה, כתוצאה מההרכבה הזאת פתאום יש איזשהו אני שפורץ. האני לא היה בהם. הוא לא, אין פה חלקיקי אני, שמתחברים נהיים אני אחד חדש. יש חלקיקי חומר, חלקיקי חשמל, מה שאתה רוצה, והחלקיקים האלה מאפשרים את תופעת האני. אז האני עצמו אינו מוסבר על ידי סך כל הפרטים האלה. אנחנו רק יודעים שהאני מופיע כשהפרטים האלה מתקבצים זבז, כלומר זה בזה. או זעז, כלומר זה אל זה. אתה איתי? נראה לי שאתה עוד לא הבנת אותי.
רק רגע. אפשר להגיד שגם סך כמה קש יוצר
מטאטא. הרבה קש זה יוצר מטאטא.
אז המטאטא הוא כן מורכב מן הקש. אבל באמת הקש יצר מאוד חדשה, אבל התוצאה שלו היא תוצאה ישירה של מהקש.
כן, אבל המטאטא, זה שאתה קורא לו מטאטא, זה רק מצד השימוש שלו. סך הכל, אם אתה מסיר מן המטאטא את התודעה האנושית, מה יש לך כאן? קש. לא היה פה שום שינוי. כלומר, מה שעשה את זה למטאטא זה שאתה קורא לזה מטאטא. הבנת? יש פה שאלה של ערוץ מאיר. אמרתי כמה והיא רחוקה ממני. תודה, שלום לשלמה המלך. לא ידעתי שאתה חי. כן. יש גמרא מפורשת שאומרת ששלמה המלך מת. כי הכלב החי הוא טוב מן הארי המת. הלו, זה נמר על דוד המלך. טוב, בסדר.
זה בקשר לתודעה.
כן.
אני אומר, אתה שואלים מה הופך, מה למה? כאשר יש מת מודע לפנינו, ומספילים אותו, ומספרים שבעיו. כן? מה זה בעצם? זה התודעה שנשארת לנו?
כי הרי לפרוע שמי שיש הפרדה בין שום
דברים.
אני לא הבנתי את השאלה. פרש נא דבריך.
הרב מדבר על כך, שאנחנו יודעים איך מתחבר בין החומר לרוח.
כן, אנחנו לא מבינים מה הקשר בין החומר לרוח.
יפה, עכשיו כאשר יש מת לפנינו, יש לפנינו רק חומר.
נכון.
מספידים אותו זה הרוח. זה נכון. התודעה, זה מה שנשאר בעצם? זה נשאר באיזשהו מקום בעולם?
אתה שואל מה נשאר מן המת? אתה שואל מה נשאר מן המת?
כן.
אני שומע שם.
ושם נחלטים כל התודעות שאנחנו נדבר
עליהם? בוודאי.
בין גרם אהבה וכל הדברים?
בוודאי.
אז זה לכאורה משהו נוסף. שאותו אנחנו לא יכולים להסביר.
נכון, אני לא מבין את הקשר בין הנשמה לבין הגוף. אם ששמתם לב, ראית פעם ילד שנולד רק עכשיו? ראית דברים כאלה, נכון? כולם שמחים, נכון? לכאורה, מה כולם שמחים? אם אתה מדבר מצד הגוף, 5 דקות לפני כן, הוא היה גם כן, בתוך הרחם של אמו, זה כבר 9 חודשים שהוא שם. אם אתה מדבר מצד הנשמה שלו, הנשמה תמיד הייתה, תחת כיסא הכבוד, אז מה אתה שמח?
בגלל העולם.
מה החיבור? החיבור בין הגוף לנשמה זה החידוש. יש פה שמחה בגלל ההפתעה שיש בדבר. מישהו שעד עכשיו לא היה, פתאום נהיה, הוא בעולמנו. הוא אומר, אני. הוא אומר, אני לא סתם, הוא רוצה חלב, הוא רוצה נדנות, הוא רוצה שיעטפו אותו.
אז הכיוון ההפוך זה
הצער או פרידה? כן, הכיוון ההפוך זה הפרידה.
השמחה שהכל בסדר גם.
מה?
השמחה שהכל בסדר.
הוא נתפרדה החבילה, נכון? כן, מה אתה אומר?
השמחה גם שהכל בסדר.
השמחה שהכל בסדר... זה שמחה משנית, כן, לגבי עצם ההופעה של האישיות. הוא אומר, שלום, הגעתי. וואי, איך הוא דומה לסבתא שלו. מה אתה אומר?
אי אפשר לייחס לטבע את התוצר, את תוצר התודעה?
האם יש בטבע אוצר של תודעה?
זאת אומרת, לייחס לטבע את התודעה?
זה באמת אפשרי. כלומר, להגיד שהטבע הוא ישות תודעתית, כן, כמו שאמרו עובדי עבודה זרה, אגב, הם היו מאוד הגיוניים בזה. הם אמרו, יש נפש העולם, מתוך נפש העולם מופיעים גם נפשות נוספות.
אז זה אלוקים.
לפי זה אין אלוהים. לפי זה אלוהים זה הטבע. אם אתה הולך לפי התפיסה הזאת, פנתאיסטית, זה בהחלט אפשר. אבל גם ההסברה הזאת היא הסברה מיסטית. כלומר, אין לך באופן מוחשי משהו שאתה יכול לומר, הנה, אני פוגש את התודעה העולמית. זה מין ציור שאתה מצייר בנפש שלך. כן. יש פה 2 שאלות, רגע, נצטר, נשאי, מצטר מאוד. טוב, שלום כבוד הרב, דוגמה לחבר'ה במכון. להבנת דברי הרב. גם ניקח שיבוט, גנטי, שיבוט בתת קודם, גנטי בתת. שני העני האלה מתנהגים אחרת. אולי. הוא רוצה שאתם תבינו את מה שאני אומר. אז הוא אומר, הנה, אתה לוקח שיבוט גנטי, יוצר אדם חדש, והאדם החדש הוא מגיב אחרת מהאדם המקורי. למרות שזה מאותו דנ"א. אגב, אני לא יודע עד כמה שזה נכון, כי באמת תאומים זהים, הם הרבה פעמים מגיבים אותו דבר. ידוע שיש התנהגות מוסרית בקרב בעלי חיים כמו קופים. גם יכולת תקשורת קיימת. האם פירושו של דבר שאין הבדל מהותי בין בני אדם לבעלי חיים? תשובה, יש הבדל מהותי בין בני אדם לבעלי חיים. לא, אנחנו לא חיות, רק בני אדם. אלא מה? ההבדל הוא לא בהתנהגות המוסרית של בעלי החיים, כי אם בחירות של בעלי החיים. ואצל הקופים אמנם יש קצת חירות, אבל באופן, אם עושים מחקר על אופי האינטליגנציה הקופית לעומת אופי האינטליגנציה האנושית, אנחנו רואים הבדלים מהותיים. ההבדל המהותי הוא שלמשל ילד בן 4 הוא פחות מסתדר בחיים מקוף בן 4. מעניין, יש איזה שלב בהתפתחות של האינטליגנציה. כלומר, בהתחלה הילד הוא יותר מהקוף. בגיל 4 הקוף עובר את האדם. אחר כך בגיל 5 האדם עובר שוב את הקוף, ואין מה לדבר יותר על קרבה. מה זה אומר? דווקא בגלל שיש באדם תוספת נשמה, זה גורם לחולשה בספונטניות הטבעית. לכן הכישרון הטבעי שלו נחלש. ומה הסיפור עם עצם הלוז שכתוב עליה שלא נרכבת? מוכרח להיות משל, שהרי לא מצאנו מיליארדי עצמות לוז מסתובבות בעולם. זאת אומרת, נשאר גם משהו חומרי מאמת או לא. הזוהר קורא לזה הבלה דגרמה, החום של העצמות. יש איזה מין שארית של שארית של הקרנה, של השפעה. אבל גם זה אנחנו לא רואים. כן.
כשמישהו אומר על הכלב שהכלב אוהב אותו, כשהוא רואה שהכלב מגיע כל מיני מפגשות כלב והכלב, לא דווקא כלב זה חנות על החיים. זה אותו סוג הרבה שאנחנו מדבר עליו כשתודעה, או שזה כבר משהו אחר? זאת אומרת, לבעלי חיים יש תודעה?
יש תודעה לבעלי חיים, ודאי. כן.
אז לגבי תחיית המתים,
לכן יש גם צער בעלי חיים. מה אתה אומר?
מה קורה בתחיית המתים לעומת נגיד לידה?
לעומת מה?
לעומת לידה למשל, בעניין של לידה, מה זה חיבור לנשמה?
הבנתי את השאלה, מה?
מה קורה בתחיית המתים?
נו, אותו דבר.
אותו דבר, זה
טוב. כן, פסוק, כן, בבקשה. שתי שאלות. שאלנה. ובכן, שאלתך הראשונה היא.
אני מתאי קושר, דבר רוחני ודבר גשמי. רמה. אנחנו נזכור,
כלומר, הרמה אומר שרופא חול בשר הוא מפליא לעשות, הביטוי מפליא לעשות, איך יכול להיות שיש דבר רוחני, דיינו הנשמה, הוא קשור בדבר גשמי, הגוף. כן, שאלה השנייה.
כשמה שהרב אמר לגבי נפש והטבע, בזמן הרב אמר לי שיש נפש לטבע, נפש כללי, לא לפרטים של הטבע, לא לשולחן.
נכון, נכון.
אז זה בן כך, כשמה שהרב אמר עכשיו, שבעצם...
כן, אם נניח שיש נפש כללית לטבע, אז נוכל להבין גם איפה באה הנפש הפרטית של האדם. זה מה שאמרתי. אם אנחנו מניחים, לוקחים כהנחת יסוד, שיש נפש כללית לטבע, אז יש מאגר של חיות שממנו יכולה לבוא גם מהנפש של הפרט. זה מה שאמרתי לו. בסדר? בבקשה, דבר.
בעצם התודעה, אז זה משהו שהוא ספציפי רק לאדם, או שגם לבעלי חיים יש תודעה?
גם לבעלי חיים יש תודעה, כפי שנשאלתי מקודם.
אם ככה, מה ההבדל?
מה ההבדל בין האדם לבין בעלי חיים? ההבדל הוא עצום, החירות. טוב, פסוק י' ח'.
סליחה, אני שואלה. כשאמרת מתארת לגלגלים, יש תודעה
לשיטתו. מה זה קשור לעניין?
מה זה?
מה זה קשור לעניין?
אם אנחנו עובדים כמו שבעלי חיים, נוכל
כן, אבל מה זה קשור לנושא שלנו?
כי אולי גם לחומר יש תודעה.
לפי הרמב"ם לא לחומר יש תודעה, אלא בתוך החומר יש נפש, והנפש היא בעלת תודעה. הלאה, פסוק י' ח', ולקח אזוב וטבל במים איש טהור, ויזה על האוהל ועל כל הכלים ועל הנפשות אשר היו שם, ולנוגע בעצם או בחלל או במת או בקבר, ויזה הטהור על הטמא ביום השלישי וביום השביעי, וחיטאו ביום השביעי, וחיבס בגדיו ורחץ במים וטהר בערב. ואיש אשר יטמא ולא יתחטא, ונחרטה הנפש ההיא מתוך הקהל, כי את מקדש השם טמא מנידה, לא זורק עליו טמא הוא. לכאורה כל הדברים האלה הם חזרה מפורשת על כל הדברים שנאמרו מקודם, אלא שזה נאמר בתומת מגע וזה נאמר בתומת אוהל. כן, תומת מגע היא מצויה יותר בשדה, ואילו תומת אוהל היא מצויה יותר ביישוב. אז זה מה שהסברנו, שעיקר התומעה זה בא מפני המלחמה. יש גם תומעה משנית שיכולנו לחסוך אותה, אבל היא הרבה יותר עמוקה. היא מתחילה מחטא אדם הראשון שהביא תומעה לכל החיים, וזה תומעת האוהל. והייתה להם לחוקת עולם, ומזה מהנידה יחבס בגדה, והנוגע ומהנידה יטמע עד הערב, וכל אשר גבו התמה יטמע, והנפש הנוגעת תטמע עד הערב. כן.
ולקח את זו וטבל במים. האזוב אמרנו שאנחנו שורפים אותו.
אנחנו שורפים את האזוב? מה פתאום?
לא.
לא. עץ ארז הוא שני תולד ואזוב.
נכון,
שורפים. נכון, את זה שורפים.
שרפנו.
שרפנו.
הוא לוקח עוד אזוב?
לפי זה הוא לוקח עוד אזוב.
אז מה העניין של האזוב הזה? למה
לא... האזוב זה הצמח שבו מחטאים.
מחטאים?
כן, ולקחתם אגודת אזוב ודבלתם בדם אשר בסף.
כן.
והגעתם מן המשקוף אל שתי המזוזות. כלומר, האזוב יש לו סגולה של טיהור, של חיטוי.
כל סבתא עד היום.
מה עושה הסבתא עם האזוב?
קחוזעתה.
כואב הבטן, קחוזעתה. טוב, אולי. עם שמן זית זה טוב. מומלץ תוספת לימון. לימון מוסיף המון. כן, כן. אתם רוצים עוד מתכונים? כן.
זאת אומרת שהכנו לחסוך את תומת האוהל.
אם האדם לא היה חוטא בחטא אדם הראשון, אז לא הייתה נגזרת תומה על כל החיים.
תומה בכלל?
לא הייתה נגזרת מוות, כן.
הרב בשיעור הקודם נתן תשובות, למה לא מכירים היום פרה אדומה? עמדת פעם אחת גם...
אף פעם לא הקריבו פרה אדומה.
לא, הכוונה לשחוט אותה.
אה, כן.
אמרת בגלל שפקים, השאלה השנייה והתשובה השנייה, בגלל ששמע מזר.
לא, זה לא אני אמרתי את התשובה הזאת. התשובה הראשונה הייתה בגלל הפקקים, התשובה השנייה של מנזר, זה לא אני אמרתי, זה אחד התלמידים, ואני התנגדתי לזה. כן, נו.
בכל מקרה תשובה יותר משכנעת.
תשובה יותר משכנעת. כדי להגיד שתשובה לא משכנעת, אתה צריך להסביר מדוע היא לא שכנעה אותך. אני חוזר על הדברים. אתה שואל, מדוע היום לא עושים פרה אדומה? ואני אמרתי, בגלל הפקקים שזה ייצור בהר הזיתים. ואתה אומר שהתשובה הזאת לא משכנעת. תגיד לי למה.
למה? יעשו יום אחד עוצר, יפלסו.
אתה אומר כי יום אחד יעשו עוצר ויפלסו. זה עצמו התשובה. זה עצמו התשובה. כדי שיעשו עוצר שם ויפלסו, צריך שיהיה מישהו שיהיה לו הסמכות לעשות את זה. דיינו הממשלה. איזה ממשלה רוצה לעשות את זה? זה עצמו גנוז הכל בתשובה לפקקים.
בכל זאת,
מה זה
עזור לך? זה מה שאני מסביר לך. בגלל שהציבור, השלטון לא רוצה. הציבור לא רוצה. מוכנים היום לעשות בלגן כדי שהאברכים יקבלו כסף, כן, הם נלחמים כדי לעשות עבירה לדעת הרמב״ם, ולא נלחמים כדי לעשות מצווה לדעת התורה.
כשרצו לעשות פטר חמור, כן. לא שאלו את הממשלה.
כי כשעושים פטר חמור זה לא מפריע לאף אחד. לא פרה לא אדומה זה מפריע.
זה מפריע.
מה?
צער בעל החיים.
מה, הפטר חמור?
כן.
איזה צער בעל החיים יש בפטר חמור? מה פתאום? מה פתאום? לא, פודים אותו בסה. פודים אותו בסה.
אבל לצד שכן עושים.
כן, נכון, זה בעיה. אז מה נעשה?
אתה רואה, לרב תשובה.
לא, התשובה היא פשוטה מאוד. התשובה היא פשוטה מאוד. לך תעשה פרה אדומה בהר הזיתים, אתה תראה שבאום יגנו אותך, אונסקו יתערב, חברי הכנסת הדתיים יתנגדו, בקיצור יעשו שם בלגן עצום. פשוט מאוד. ואז הרב הגדול ההוא יגיד שזה חילול השם וחס וחלילה לעשות.
אז אתה אומר שאם
אה, איפה אתה?
אם יעשו, מה זה יעזור?
אם יעשו, זה יעזור ועודך.
אבל אנחנו לא בתקופה של בית המקדש באמת.
מי אמר שצריך בית המקדש בשביל זה?
זה כולם יעזרו להיות
יעודי. אני לא מבין מה שאתה אומר בכלל. אני בכלל לא מבין מה שאתה אומר. אתה אומר, מה?
בתקופה שלנו.
אני הבנתי את המילים שאתה אומר, ואני אסביר לך למה מדוע דבריך אינם נראים כלל וכלל. אתה אומר, אז תן לי להסביר. אני מסביר לך, אתה אומר שמכיוון שאין בית המקדש היום, אין מקום לפרה אדומה. ואני לא מבין את הקשר בין שני הדברים. מי אמר שבשביל לעשות פרה אדומה צריך בית המקדש? איפה לקחת את זה? ומדוע שלא נהיה טהורים? ומדוע אם יהיה בית המקדש אנחנו לא נחזור להיות טמאים? איזה מין דבר זה? הטומאה היא פונקציה של זה שיש מתים. כשיש בית המקדש יש גם מתים. אז כל פעם שאדם נטמא באמת, הוא יכול להיטהר על ידי אפר פרה. הבנת? מה?
גם
שהיה
בית
המקדש,
היה רק שבעה מקרים, תשעה מקרים.
אני לא יודע, כשהבית המקדש אנשים לא מתו? מתו. אז אנשים נטמאו? כל יום אנשים נטמאו? כל יום. זאת אומרת, 365 יום בשנה נזקקו לפרה אדומה. כן או לא?
רק תשע פעמים עשו...
האפר, אני לא דיברתי על השריפה של הפרה, אמרתי על שימוש באפרה. היה דבר של כל יום. בסדר? וגם אחרי שחרב את המקדש, המשיכו להשתמש בפרה אדומה. באפר שנשאר. עד שנגנז. מה הקשר בכלל בין בית המקדש לפרה אדומה? שום קשר. טוב. השואל קורא לעצמו פרה, לא מאמין לך. נידיה. החברה לפיתוח מזרח ירושלים פרסמה מכרז לשיפוץ הכביש במעלה הר הזיתים שמימינו החלקה המדוברת. נפלא. נו. סקופ, כן. טוב. ובכן רבותיי היקרים, אני מציע שאחרי שלמדנו היטב את נושא פרה אדומה, אנחנו נעסוק כעת בפרק כף. ויבואו בני ישראל כל העדה מדבר צין. בחודש הראשון. וישב העם בקדש. איפה זה קדש? זו פטרה. שב... מה? אמרת קדש ברנע. זה קדש ברנע? מה שכתוב כאן? מה כתוב כאן?
קדש.
קדש. אז מה אתה אומר קדש ברנע?
חצי תשובה.
פטרה זה פצין?
מה?
פטרה זה פצין?
מדבר צין, הוא מגיע עד קדש ברנע. עד קדש. אלוהי פטרה. פטרה שבעבר הירדן המזרחי. מול הערבה. ויבואו כל העדה מדבר, ויבואו בני ישראל כל העדה מדברצין בחודש הראשון, וישב העם בקדש, ותמות שם מרים ותיקבר שם. שאלה, מה הפרש הזמנים בין פרק י"ט פסוק כף ב' לבין פרק כף פסוק א'? 38 שנה. כלומר, מדלגים על 38 שנה ומגיעים למות מרים. זאת בהנחה שזה אכן התרחש בשנת ה-40, כי זה לא כתוב במפורש.
מה התרחש?
מות מרים. אם נניח שמרים מתה בשנה ה-40, אז יוצא שזה 38 שנה אחרי מה שקראנו עד עכשיו. יוצא שיש בתורה חור היסטורי ענק. 38 שנה אנחנו לא יודעים מה קרה.
נפסק הדיבור.
סתם ישבו להם שם במדבר. מה קרה? אנחנו לא יודעים. נכון? אגב, מה אנחנו יודעים על חייו של משה רבנו? כמה זמן חי משה? 120 שנה. מה אנחנו יודעים? יודעים איך הוא נולד? יודעים שהוא גדל, מה שהוא עשה שם עם המצרי, ברח למדיין, התחתן עם ציפורה. אחרי זה, עד גיל 80, לא יודעים. מה הוא עשה במשך 70 שנה? אנחנו לא יודעים. אחר כך, שנתיים, הוא מוציא את ישראל ממצרים, מביא את התורה, בונה את בית המקדש, כל הפרשיות האלה של ספר ויקרא, תחילת במדבר. פתאום, 38 שנה, לא יודעים כלום. פתאום, בשנת ה-40, זה מתעורר אותה. אז מה אנחנו יודעים על משה רבנו? אנחנו יודעים בערך 3-4 שנים של חייו. יש 116 שנים של חייו של משה שהתורה לא דיברה עליהם. בסדר, אבל על משה רבנו זה בכל זאת דמות מרכזית. אנחנו יודעים יותר על דוד המלך מאשר על משה. על דוד המלך אנחנו יודעים כמעט מה שעבר עליו כל שנה. מה שעדכן על משה, 116 שנים של חייו לוטים בערפל מוחלט.
116 שנים
הם
צריכים לכתוב עוד ספר, איפה
כאן?
הם לא צריכים לדעת.
יכול להיות שזה נוגע, אבל מעניין, מה, כשאנחנו נסים לשחזר איך משה רבנו נהיה משה רבנו, אז צריך להכניס פה כל מיני גורמים מאוד מעניינים. למשל הדעה, אחת הדעות שהוא היה 40 שנה מלך בקוש. כן? או שהוא היה איזה 12 שנה בתוך בור. במדיין. כן, יש מדרשים כאלה. אין מדרשים, סיפורים, אגדות. לך תדע.
כאילו, לפי המסורת מגיעים מסיניים, איך כאילו מגיעים את המדרשים האלה?
איך מגיעים? מדרשים האלה משערות. אולי שרידים של ידיעות היסטוריות אמיתיות. כן.
משה רבנו, אז למה הוא זכה להיות בכיר האומה? מאשר דוד המלך?
אז יש לי על זה שיעורים בספר שמות, שמסביר מדוע דוד זכה. מדוע... משה זכה. יש לי גם חוברת בשם גאל ישראל, שם המאמר הראשון עוסק בשאלה הזאת, מה זכותו של משה, ואפשר להשיג את זה גם באתר שלי rafshirki.org. אז שם מוסבר מה מעלתו של משה רבנו, בסדר? ומה עבר עליו, זה מאוד מעניין. כן? כשמשה מחליט למשל להרוג את המצרי, מה המוטיבציה שלו? כן? האם משה כבר יודע את השם למשל? שאלה. אני משאיר את זה פתוח, כן.
מה שמדיסק
שם? אה? בדיסק, באתר.
לא בשם.
אה, האתר שלי נקרא rafshirki.org.
אני הבנתי שיש גם טקסט וגם שם על הנקודה.
חוברת.
יש חוברת, בשם גאל ישראל. המאמר הראשון בתוך החוברת נקרא וישלח מלאך. יש לי גם שיעור על זה, יש שיעורים, כן, על ספר שמות, על פרק ב' של ספר שמות, שם אני מסביר את זה. רק שפשוט רציתי שתתעוררו לשאלות האלה. יעבץ שואל, במשך 40 שנות המדבר, בני ישראל נדדו במדבר סיני או מחוצה לו? וסנטה קטרינה, הוא הר סיני? כן? מה, זה מה שהוא שואל. הוא שואל, איפה נדדו? מה המסלול? יש השערות רבות, כולל לגבי סנטה קטרינה. למה שאני אתרח להעמיד את דעה הזאת או אחרת על טילה? לאחרונה הסתובב במיילים איזה מין קישור כזה שמוכיח שעם ישראל עבר את ים סוף באזור נואבה. כן. כי מצאו שם איזה גלגל של מרכבה מצרית בתוך הים, ומצאו איזה עמוד עתיק משני צידי הים, אחד בערב הסעודית, אחד איזה, שנדבר על קריאת ים סוף. אז בקיצור, מזה רצו להשיג כל מיני מסקנות שישראל עברו שם את הים.
איפה זה
נואבה? נואבה זה בחוף המזרחי של דרום סיני. כן.
ארבע שעות מאילת.
ארבע שעות מאילת, דרומה. כן? אתה מאמין לזה? אני לא. בסדר. לא שכנע אותי. מה?
למה שכן אמין זה, למה שלא נאמין זה?
אז תיקח את הקישור, זה מעניין, מעניין. הרצל ניכר כל הזמן שולח את זה לכל מיני חברות. אם זה משכנע אותך, תיקח את זה.
לא, אני שואל מה
למה זה לא נכון, אני לא נכנס, צריך לראות את הקישור, לראות את הסרטון, ואתה תראה מדוע הם אומרים את מה שהם אומרים, מדוע לי זה לא נראה, אתה תהיה, מי אתה מבין? כן.
מה זה לא קשור לנושא? כשמדנו את הכוזרי, דיברנו על כך שבעצם אנחנו מתחילים במעמד הר סיני, ואם להיסטוריה שלנו, משה רבינו, מה קרה 38, יש חורים כאלה גדולים, אז זה בוא גם לתתורת, במסורת שלנו יש שאלות כאלה
ואחר. אני לא מבין את הבעיה. יש חורים אדירים במסורת שלנו, ביחס למשה רבנו, אז מה?
עכשיו אתה רוצה להוכיח שמשהו נכון, אתה צריך לקשור
מהנקודה
הראשונה לנקודה האחרונה.
אמת.
אז הרמב"ם למשל, בהקדמה שלו ליד החזקה, אז הוא אומר, מי העבר למי?
נכון.
מי ראשון לשני משני השלישי.
נו.
אתם לא יכולים לדברים על כך ש-38 שנה במדבר לא יודעים איפה היו. או פה או פה, אם מעמד הר סיני היה בסנטה קטרינה או במקום אחר, כל מיני דברים עושים בזה. אז יכול להיות גם אצל הדברים לא יושבים.
לא. טוב, פסוק א', ויבואו בני ישראל, ויבואו בני ישראל כל העדה מדבר צין בחודש הראשון, וישב העם בקדש, ותמות שם מרים, ותיקבר שם. ולא היה מים לעדה. שאלה, מרים זאת האחות של משה ואהרון. מי שאחותו מתה לו, מה דינו? אבל, נכון? מה עושים לאבל? באים, מנחמים, מדברים על ליבו. אז כשמשה ואהרון רואים שמרים מתה והם קוברים אותה, מה הם מצפים שיקרה מיד אחר כך? שכל ישראל יבואו לנחם אותם, נכון? ולא היה מים לעדה, ויקהלו על משה ועל אהרון, וירב העם ממשה. כן, מה אכפת לי מרים, אני רוצה לשתות. ואמרו למור, ולו גבנו בגבר אחינו לפני השם, ולמה הבאתם את כל השם אל המדבר הזה, למות שם, אנחנו ועירנו, ולמה הליטונו ממצרים, להביא אותנו למקום הרע הזה, לא מקום זרע ותנה וגפן ורימון, ומים מים נשתות. מה? מה אתה
רוצה?
רצו ליטול בידיים אחרי הלוויה, אי אפשר? לא היה, כן, אתה צודק. זה הסיבה, כן, דוסים כאלה. ויבוא, רגע, על התיאוריה הזאת של מסלול בני ישראל יש פירוט גדול בסרטו של שמחה יעקובוביץ' פענוח יציאת מצרים. אפשר להוריד את זה באינטרנט? תגיד לי אם יש קישור או משהו כזה, זה מעניין אותי. פענוח יציאת מצרים מאת שמחה יעקובוביץ'. רק רגע, אני ארשום את זה. אתה קורא את זה? פענוח יציאת מצרים מאת שמחה יעקובוביץ'. תודה. נבדוק את זה, תודה. בגוגל בטח אפשר להגיע לזה, לא? טוב, מה אתה אומר?
מה העניין שמספרים
לך
שמרים מתה?
מה העניין שמספרים לך שמרים מתה? מנהיגי המדבר נעלמים.
אבל מרים הייתה ידועה במספר היום, זה שהצילה את משה. זה
ארץ
החוד, אפילו לא...
נו.
וכשהיא דיברה,
כשהיא
דיברה
במשה. זה כל מה שיודעים?
אני חושב שזה
גם
היה...
לא.
היה
עוד? יודעים על מרים, א', שהיא הייתה מהמילדות במצרים. ב', שהיא הצילה את משה. ג', שהיא חיתנה את ההורים שלה. ד', ש... מדרש. ד' שהיא שרה בקריאת ים סוף, נכון? ותען למרים, שירו לשם כי גאו גאה, נכון? וגם שהיא דיברה במשה, וגם בדברי שמואל הנביא, כשהוא מדבר עם העם, הוא אומר שהשם שלח לכם את משה ואת אהרון ואת מרים. קראנו את זה בהפטרה של שבוע שעבר, נכון? אז כנראה שאלה תפקיד. התפקיד הזה לא פורט בתורה, אבל כנראה שהוא... היה משמעותי.
בגלל שהייתה משמעותית
הוא נכתב. בוודאי, מה סתם ככה קודם?
טוב, אני אשאל, זו הייתה שאלה.
מן הסתם שכתוב, הנביאה אחות אהרון. היא נביאה, זה לא סתם. אלו גם בנו דיבר, סימן שהייתה נביאה גדולה. אז זה שהתורה לא מפרטת מה שהיא אמרה, זה לא... יש הרבה דברים שהתורה לא מפרטת. למשל, 38 שנה שהתורה לא מפרטת. אביא לרב את הקלטת. וואלה, אתה אחלה. טוב, תודה רבה, מיכאי. זה המיכאי מהאינטרנט. בסדר, תודה. כן.
זה ש-38 שנה לא מסופר מה שקרה, זה לשבחם של ישראל, כאילו הם לא עשו שום דבר רע בעצם?
זה או לשבחם של ישראל, או לגנותם של ישראל. כן, חז"ל אומרים שהדיבור הפסיק, כי הם היו נזופים לפני המקום. גם זה יכול להיות.
בגלל מה הם היו
נזופים? בגלל חטא המרגלים. מאז חטא המרגלים, רופס, הכל נעלם. אגב, מתי חזר הדיבור? כשעברו את נחל זרד, כלומר, התחילו להתקרב לארץ ישראל, אז והיה אומר השם אל משה, והיה אומר השם אליי. זאת אומרת שבשביל לכבוש את ארץ ישראל, הדיבור חוזר. שימו לב, הרקע של הופעת הדיבור בתורה. אם יש מוכנות לעשות מעשה לאומי גדול, הדיבור מופיע. אין מוכנות, הדיבור נעלם.
איפה הדיבור היום?
איפה הדיבור היום? כנראה שיש לנו מוכנות לעשות מעשים לאומיים גדולים,
עשינו, יחסית למה
שהיה
2,000 שנה קודם, עשינו המון.
כן, עשינו המון, זה נכון, אתה צודק. כשהיינו מוכנים, באמת, דבר השם היה בפיו של הרב ציודה. שאלו את הרב ציודה אחרי מלחמת ששת הימים, איך יכולת ביום העצמאות של אותה שנה לדבר פתאום על שכם, חברון, יריחו, מה פתאום דיברת על זה? אז הוא אמר לשואל, תאמין לי, נדברתי לבד. אז היה לדיבור. פעם דיברתי על זה פה ביום ירושלים במכון מאיר, אז הרב ביגון אמר, אני הייתי שם, ויכולת לראות אדם שדבר השם בפיו. כן, לא סתם. אז היה. מאז הסכמי אוסלו, יש דאון, מובן. כן. מה אתה אומר?
מה העניין של שנסמך על פרשת פרה, דומה על פרשת
מרים? פרשת מרים, פרשת פרה. נו, חזל אמרו למה. כן, שמיטתם של צדיקים מחפרת, וגם זה מחפר. נכון? טוב, בקיצור, יש פה בעיה. כל העם מתחיל להריב עם משה. מה התגובה של משה ואהרון, האבלים המסכנים? ויבוא משה ואהרון מפני הקהל אל פתח אוהל מועד. ויפלו על פניהם, וירא כבוד השם עליהם. מה זה מפני הקהל?
בורחים.
הם בורחים. זה מה שמנהיג עושה כשיש בעיות? בורח? יש אומרים שזה החטא של ממריבה. יש אומרים שזה החטא של ממריבה. יש שאלה, מה היה החטא בממריבה? אז יען לא האמנתם בי, זה שברחתם מן הקהל. ברור? צריך לדעת להתמודד עם קהל. טוב, אנחנו לא באים לשפוט אנשים בגובה של משה ואהרון, אבל לפי ערכם יש פה חטא. טוב, עד כאן להיום. ברוכים תהיו. Thank you.